ברוכים הבאים לבית סף פיננסית, אנחנו בפרק נוסף, הפעם מתארח איתי כאן אלן לוין מ-My Whiskey. אנחנו הולכים לדבר על צד מיוחד ושונה של השקעות, לרוב אנחנו מדברים פה רק על מסחר, על מניות, על מדדים בארצות הברית, על מניות בארצות הברית, על מניות גם בארץ. היום אנחנו הולכים לדבר על השקעות בחביות וויסקי. עכשיו אני אציין שאני לא שתיין גדול, למרות שאני דובר רוסית עם אבא סובייטי, אולי אפילו אכזבה לאבא סובייטי שאני לא שותה יותר מדי אלכוהול. אנחנו הולכים להכיר את ערן, הולכים להכיר את הפרויקט שהם הקימו, והוא הולך לספר על השקעות בחביות וויסקי, וכמובן אם זה יעניין אתכם אתם מוזמנים להיכנס ללינק שיחכה לכם למטה, וערן ייצור איתכם קשר ויסביר לכם את כל השאלות שתרצו. כמובן אנחנו הולכים להציג לכם פה אפיק נוסף ומעניין, כל אחד כמובן עושה את הבחירות שלו, יש לכם את הדיסקליימר שלנו בהתחלה, ואתם תוכלו לגשת לאתר של ערן. אז ערן, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
הלאה ניגו, דבר ראשון תודה רבה שאתה פה בשביל להריח אותי, כיף גדול, וגם לכל קהל המאזינים שלנו באמת כיף גדול שאתם פה ואתם שומעים אותנו ואתם מוכנים להיחשף לאיזשהו אפיק השקעה שהוא לא נקרא לזה הכי סטנדרטי והכי מוכר שיש, לא הופך אותו לפחות מעניין אבל הוא באמת פחות מוכר מכמו שאתה אמרת כל המדדים ואותם מניות בשוק ההון האמריקאי.
כן, אמרנו נעשה היום פרק מיוחד ושונה, בוא נתחיל אתה יודע מהסיפור האישי שלך, איך בכלל נכנסת לעולם הזה?
בוא נתחיל מההתחלה אתה אומר.
כן.
כן, נראה לי שכדאי. אז האמת שהסיפור שלי בעולם הזה הוא די מגניב. אז אתה אמרת שאתה לא איזה שתיין גדול, אז אני כנראה ההפך ממך. לא, סתם, אני צוחק. אבל כן, אני מאוד אוהב וויסקי, מגיל יחסית צעיר. אני תמיד אוהב להגיד בתור איזושהי בדיחה, שבבר מצווה אבא שלי בא אליי ואמר לי, טוב, לפי ההלכה אתה גבר, אז בוא תשתה משקה של גברים והביא לי את הכוס וויסקי הראשונה שלי. כמובן שזה היה קצת יותר מאוחר, אבל זה איזושהי בדיחה שאני תמיד אוהב לספר. אז אני באמת קיבלתי את האהבה שלי לוויסקי מגיל מאוד צעיר, יחסית, ואני גם מאוד מאוד אוהב השקעות. אני משקיע בהמון תחומים, החל מנדלן וקריפטו ומניות ונדלן בחול ונדלן בארץ, וכמובן לא מעט וויסקי, ואני מאוד מאוד אוהב את העולם הזה של השקעות. אני מושקע בהמון המון סקטורים והמון תחומים, וברגע שצריך לחבר את שתי העולמות האלה, זה עשה לי שכל. אני אספר רגע איך זה קרה. אני בעברי הייתה לי חברה שהתעסקה בתחום אחר לגמרי, תחום של עיכובי טיסות, זאת אומרת אנשים שהייתה מתעכבת להם הטיסה או מתפתלת להם הטיסה, היינו משיגים להם פיצוי על פי דין אירופאי ובאמת הכל הלך טוב ויפה, ואז בתחילת 2020 הגיעה הקורונה, כמו שכולנו יודעים, ואני אגלה לך משהו איגור, חברה שבונה את המודל העסקי שלה על עיכובי טיסות בעולם בלי טיסות, ונותן להיות טיפה בעייתי. איזשהו דיסקליימר קטן, כן. ומצאתי את עצמי כמו הרבה מאוד עצמאים פה בארץ, די חסר מס, בוא נקרא זה ככה. ביום אחד סגרו את השמיים, ביום אחד כל המודל העסקי של העסק שלי פשוט נהיה לא רלוונטי. ואני ישבתי בבית עם אבא שלי ושתינו וויסקי. ומי שמכיר את מקלן, שזה מזקקה יחסית מאוד מאוד מוכרת, היה על השולחן בקבוק מקלן 12 ובקבוק מקלן 18, ואנחנו יושבים, שותים, מדברים, ואני מסתכל על התגי מחיר של אותם שני בקבוקים, ומקלן 12 עולה 250 שקל, ומקלן 18 עולה 1,200 שקל, היום זה קורה 1,500. אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, דבר של מה ההבדל בין שתי הבקבוקים האלה? אחד עולה 250, אחד עולה 1,200, פי 5, מה ההבדל? וההבדל הוא 6 שנים, והשאלה הבאה שעולה לי לראש, זה מה עוד אני מכיר שעושה פי 5 ב-6 שנים? והתשובה היא כמעט כלום ושום דבר. עכשיו גילוי נאות, גם חביות וויסקי לא עושות פי 5 ב-6 שנים, אני לא בא לספר פה, אתה יודע, סיפורים נקרא לזה לא הגיוניים, אבל זה פתח לי כבר את המחשבה של הראש, שמה יקרה אם יהיה לי עכשיו לא בקבוק של 700 מיליליטר, אלא חבית של 200 ליטר, 250 ליטר, 500 ליטר, מה זה יכול להניב לי, מה זה יכול להסיל לי, ומה אני יכול באמת לקבל מזה. זה התחיל מזה שבאתי לרב גוגל, והתחלתי לחקור ולקרוא על וויסקי אינבסטינג, כמו כולנו שאנחנו מתעניינים בכל איזשהו תחום, וגיליתי שיש דבר כזה, יש אפיק השקעה כזה, יש עולם שקיים כבר עשרות אם לא מאות שנים של השקעות בוויסקי, וכל מי שדיברתי איתו על זה בארץ, הסתכל עליי כאילו נפלתי קצת מהירח, וככל שחקרתי את העולם הזה יותר, זה באמת עניין אותי יותר ויותר, וברגע שבאמת נפתחו השמיים, טסתי לסקוטלנד ולבריטניה, נפגשתי עם מזקקות, מחסנים, ברוקרים, גופים מורשים בעצם מטעם רשות המיסים בבריטניה, ומהר מאוד קניתי לעצמי חביות, ואז כמו בכל עסק שאתה מתחיל, אתה קודם כל דבר על זה עם המשפחה והחברים הקרובים, והתחלנו ככה סבב של רכישות של friends and family, של משפחה וחברים ומכרים, באמת מעגלים מאוד מאוד ברורים, וזה ככה התפתח והתפתח עד שהגענו לאיזשהו סך רכישות של סדר גודל של $500,000, סכום השקעה מאוד יפה. ועברה שנה מאותו רגע, עברה שנה וקיבלנו דוחות שנתיים, קיבלנו דוחות שנתיים של עליות ערך, וראינו עליית ערך ממוצעת באותו תיק של, בוא נגיד, צפונה מ-10% שנתי בממוצע על התיק. ופה הבנתי שיש פה משהו שהוא מעבר לתחביב, מעבר לחובבי וויסקי או פנאטים של וויסקי, יש פה באמת אפיק השקעה לכל דבר, ואני רוצה להנגיש את זה לקהל הרחב ולציבור הישראלי, ומפה הקמתי את מיי וויסקי. ובקצרה אני אגיד שהיום אנחנו מנהלים מאות לקוחות בשווי של מיליונים רבים של שקלים, בשווי של חביות וויסקי, וגם לאחרונה הקמנו את קרן ההשקעות בוויסקי הראשונה בישראל, שמאפשרת לאנשים, ביחד עם פסגות, שפסגות זה הנאמן שלנו, שמאפשרת לאנשים בעצם להשקיע בוויסקי דרך כלי פיננסי מנוהל. אז כן, זה באמת לאט לאט תופס תאוצה, והתקווה זה להפוך את זה להיות השקעה מיינסטרים בארץ, כמו כל דבר.
איך מתחילים את כל התהליך הזה? נגיד עכשיו בן אדם יושב, מאזין, אומר, טוב, אני לא יודע, מאזין לפרק הזה עם כוס וויסקי, אומר, מעניין אותי. איך אנחנו מתחילים את כל התהליך?
מדהים. אז בגדול צריך להבין שהשקעה בוויסקי היא שונה מהשקעה במניות, היא שונה מרוב ההשקעות שאנחנו מכירים. קודם כל, השקעה בוויסקי צריכה להיות מותאמת אישית לצרכים האישיים ולמטרות האישיות של המשקיע. אנחנו קוראים לזה בעולם הזה השקעה בהתאמה אישית או tailor made investing. זאת אומרת, באמת שצריך להתאים את ההשקעה לבן אדם ולצרכים שלו, וזה באמת מה שאנחנו עושים היום. היום אנחנו, כל משקיע שמגיע לנו, אנחנו עושים איתו ישיבה של אפיון צרכים ומטרות, להבין מי הבן אדם, מה הוא מחפש, מה התקציב שלו, מה זמן ההחזקה. צריך להבין, השקעות בוויסקי זה לא השקעה לחצי שנה או לסווינג של חודשיים או מסחר יומי. זה לא הסיטואציה, אנחנו מדברים פה על לקנות חבית וויסקי, שזה נכס פיזי, שיושב בסקוטלנד, לשבת עליו כמה שנים טובות, להתיישן ובאמת לצבור ערך. אז צריך לעשות פה התאמה באמת אישית לפי הצרכים של הבן אדם. אם בן אדם חפש עכשיו חבית לילד, ילד בן 5, תן לי עד שהילד משתחרר מהצבא, איזושהי קופת חיסכון, צריך באמת לעשות פה התאמה אישית לפי הצרכים שלו. אנחנו עושים את הדבר הזה, ואז מתחילים לחפש חביות והזדמנויות בשוק לפי המטרות שלו. כמובן, יש פה עניין גם בירוקרטי, בסופו של דבר אנחנו קונים נכס פיזי בחו"ל, בסקוטלנד. אז כן, יש פה עניין של העברות בעלות וכל העולם הזה, אבל בגדול זה קודם כל להבין מה הצרכים האישיים של המשקיע ומה הוא מחפש ומה המטרות שלו.
יש איזו חברה מסוימת בחול שאתם עובדים איתה?
אנחנו היום עובדים עם כל המזקקות בסקוטלנד, עובדים עם כל מה שיש לשוק הוויסקי הסקוטי להציע. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מזקקות שקיימות, אתה יודע, מאות שנים. זה לא עכשיו וויסקי שהרבה פעמים שואלים אותי, מה, איזה וויסקי אתה מייצר? אז חשוב להעביר, לא מייצרים וויסקי, אנחנו עובדים עם מזקקות שהן קיימות מ-1600, 1700, 1800. זאת אומרת, קיימות כבר מאות שנים, ויש להם מותג בפני עצמו שהוא מספיק חזק בתעשייה, והשם הזה מספיק חזק בעולם ובעולם הוויסקי בפרט.
אני יכול לקנות חבית של מותג שהוא ברנד, או שכל חבית זה כביכול אתה מגדיר אותה לפי הטעם שלי, לפי החוזק, ואז אין לה שם, אני קובע את השם.
לא, אז לא בדיוק, אני אסביר. דבר ראשון, שאתה קונה חבית, אתה קונה עם מותג שהוא ברנד. לצורך העניין, לצורך הדוגמה, אתה יכול לקנות חביות דלמור, מקלן, גלנפידך, נזרוק פה שמות מוכרים שאנשים בדרך כלל יותר נוטים להכיר, אז כן, יהיה לך את המותג. במידה ו... אתה תחליט לבקבק את החבית בסוף, שזה אחד מאופציות היציאה שאנחנו נדבר על זה, אבל במידה ואנחנו נחליט לבקבק את החבית בסוף, אם אתה רוצה לבקבק ולהוציא להן בקבוקים משלך, כמובן שאתה לא יכול לקחת את הלוגו של דלמור ולהדביק ולהגיד זה, אתה יודע, בקבוקי דלמור רגילים. מה שאתה כן יכול לעשות זה להגיד זה איגור וויסקי, הלוגו זה איגור וויסקי, ומתחת לאיגור וויסקי יהיה רשום אלה חביות דלמור שיושנו איקס שנים בחבית וואי לצורך העניין. ואז כן, הברנד והמותג משמש פה תפקיד מאוד 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 חשוב. גם במחיר, גם בעליית הערך, גם בטעמים, כמובן.
אוקיי, ואמרת עכשיו בממוצע כ-10%. נכון? זה כביכול על סמך תשואות עבר.
אז אני יכול להגיד לך שזה היה בשנה הראשונה, מאז אנחנו הצלחנו להשיא ממוצע תשואות שהוא יותר גבוה מ-10%, אבל אם נדבר על טווח עליות ערך, ב-15-20 שנה האחרונות, עליית הערך בחביות וויסקי נעה, בטווח של בין 8-20% בשנה בחבית, שזה די מדהים.
שזה תלוי במה חוץ מיצע וביקוש?
תלוי במותג, בסוג החבית, בגודל שלה, בבריאות של החבית, כמה אחוזי אלכוהול, כמה ליטרים של אלכוהול טהור, ובנתון הכי הכי קריטי, בכמה ידעת לקנות את החבית שלך. צריך להבין ששוק הוויסקי וזה גם משהו שמתחבר לו לסיכונים, שאני תכף אגע בהם, אבל צריך להבין, בשוק הוויסקי זה שוק OTC, over the counter. זה לא עכשיו כמו בשוק המניות, שאתה יודע, זה המחיר שהמניה נסחרת בו וסתו, פה זה נגמר, אתה יודע שאין לך, זה לא עכשיו יש משהו שאתה יכול להתמקח עליו, אתה יכול לשים, אתה יודע, לשים איזה שהם סטופים, לנסות לקנות במחיר יותר טוב, אבל זה מה יש, זה המחיר, ועם זה אנחנו ננצח, כמו שאומרים. אז בשוק הוויסקי הסקוטי, כמו בעצם כמעט בכל שוק אחר, שהוא לא שוק המניות, נעשה השוואה לקנות דירה. יש לך את התמחור של הדירה, אבל אתה תמיד יכול לבוא עם הצעה יותר נמוכה ולעשות משא ומתן. אז אותו דבר בשוק הוויסקי הסקוטי, אם אתה יודע כמה לשלם עבור הנכס, ואתה תשלם עליו מחיר שוק הוגן, או מתחת למחיר שוק הוגן, אתה יכול לייצר פה רווחים הרבה יותר גדולים, וזה כמובן חלק גדול מההתמחות שלנו ומה שאנחנו עושים, להכיר את השוק הזה על בוריו, לדעת שהמשקיעים שלנו משלמים מחיר שוק הוגן, ולא עכשיו משלמים מחיר שהוא overpriced עבור הנכס שלהם.
אוקיי, נגיד בן אדם בא עכשיו, עשה איתך את התהליך של התיאום ציפיות. אמרנו, אוקיי, זה החבית שאני מעוניין, זה החוזק אלכוהול שאני מעוניין. איך אני מגיע למצב שאחרי שהגעתי אליך, אני או תואם את הוויסקי שלי, או, אתה יודע, נוגע בחבית שרכשתי.
אני אסביר. קודם כל, מבחינת הצרכים והציפיות של המשקיע, אנחנו צריכים, גם אם המשקיע הוא חובב וויסקי גדול, אנחנו צריכים לנתק את העולם של חובב וויסקי מעולם המשקיע בוויסקי. כמו שאתה בטח מבין שאתה משקיע במניות, אתה צריך לנתק את העולם של החברות שאתה בכך ספציפית אוהב, מהחברות שאתה ספציפית רוצה להשקיע בהן, כי לא בכך זה תמיד חופף. אם זה חופף זה מצוין וזה כיף גדול, אבל אתה יודע, זה לא בכך תמיד קשור. ואותו דבר בוויסקי. מה שאנחנו צריכים להבין מהמשקיע, זה קודם כל מה התקציב שלו, מה זמן ההחזקה שהוא מחפש, ומה רמות הסיכון שהוא רוצה לקחת או לא לקחת. ואז אנחנו יוצאים לחפש. אם זה וויסקי שהוא יותר אוהב לשתות או פחות אוהב לשתות, בכנות, אם אנחנו מסתכלים על זה פיורלי בתור השקעה, זה פחות רלוונטי. ואז אנחנו הולכים לחפש בעצם נכסים לפי הדברים האלה שהגדרנו, ואז כמו שאמרתי, העברות בעלות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אתה אומר, מהרגע שהבן אדם רכש את החבית ויש לו את הבעלות, מה זה דורש ממנו בשביל לטעום את הוויסקי שלו או לחבק את החבית שלו?
כן.
אז ברמה עקרונית אנחנו יכולים, ברגע שהוא רכש את החבית, והוא הבעלים של החבית, אנחנו יכולים לשלוח דוגמית מהחבית שלו ישירות אליו הביתה. זה, אתה יודע, יכול לקחת עניין של, לא יודע, כמה שבועות, חודש, עד שמוציאים את הדגימה, עד שהיא נשלח לארץ, אתה יודע, דואר ישראל זה לא הגוף הכי יעיל, אבל ברמה עקרונית אין שום בעיה, וגם יש לנו לקוחות שטסו לסקוטלנד וביקרו את החבית שלהם. עכשיו, אתה יודע, שואלים אותי הרבה פעמים אנשים, מה, אני צריך להביא את החבית הביתה? ואומרים פה על חבית של בין 200 ל-500 ליטר, זה חתיכת חבית גדולה, זה לא יודע כמה מקום יש לכם בסלון וכמה אתם רוצים את זה בסלון, ברמה עקרונית אפשר לעשות את הכל, כמה זה משתלם וכמה זה שווה להביא את החבית הביתה, כנראה זה לא משתלם וזה לא שווה. אבל כן, יש לי לקוחות שטסו לסקוטלנד, ביקרו את החבית שלהם, אני כל כמה זמן מקבל איזושהי תמונה בוואטסאפ של הכוח שהוא מחובק עם החבית שלו, שזה די מגניב, ואתה יודע, באמת אחד הדברים הכי יפים בהשקעה הזאת לפי דעתי, זה שאנחנו מדברים פה על, לא משנה על נכס פיזי, על משהו אמיתי שיושב בסקוטלנד, אבל שהוא חסר קורלציה לחלוטין לשוק ההון. וזה יתרון מאוד 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 גדול, ששוק הוויסקי ושוק המניות הם נפרדים לחלוטין ולא מושפעים מאותם דברים. ודיברנו מקודם על, אתה יודע, על העניין של מה קורה ב-S&P ובשוק האמריקאי, שהשנה אנחנו בעליות מאוד גבוהות, וב-2022 היינו בירידות מאוד גבוהות. אז אנחנו רואים ששוק הוויסקי הוא פשוט לא מושפע מאותם דברים בכלל, וזה בעצם הופך את זה להיות אופציה מצוינת לגוון את תיק ההשקעות שלנו, ולפזר את ההשקעות שלנו בנכס שהוא לא מושפע מאותם נכסים אחרים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, כמו שאני בטוח שאתה יכול להבין, בעולם ההשקעות, גיוון התיק שלנו זה אחד מהערכים שלדעתי הם הכי קריטיים והכי חשובים שיש.
מה מינימום השקעה, או איך זה עובד?
אז היום ההשקעה המינימלית אצלנו מתחילה מאזור ה-30,000 שקל, שאתה יודע שגם אם נסתכל על זה בתור רף כניסה להשקעות בנכסים פיזיים, זה רף כניסה מאוד מאוד נמוך. אני יכול להגיד שהיום ההשקעה הממוצעת אצלנו היא סביב ה-100,000 שקל, אפילו קצת יותר. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה לפי התקציב של המשקיע. אבל כן, רף הכניסה פה, שזה עוד איזשהו משהו שהוא, אני יכול להגיד, הוא מאוד מאוד קורץ להמון אנשים, שאתה יודע, בשביל לקנות עכשיו נכס נדל"ן, אתה צריך להכין איזשהו הון בסיס של בארץ של כמה מאות אלפי שקלים, וגם באירופה אם אתה רוצה כנראה כמה מאות אלפי שקלים, או בארצות הברית וכן הלאה וכן הלאה. ופה אתה יכול כבר להתחיל להיכנס לעולם הזה עם סכום של כמה עשרות אלפי שקלים בודדים, והעולם הזה יהיה הרבה יותר נגיש לקהל הרחב מבחינת, אתה יודע, נזילות ותקציב ראשוני.
אי אפשר באמת להגדיר את זה יותר מדי, אבל נגיד כמה זמן בממוצע לוקח למכור חבית וויסקי?
אז אתה יודע, צריך להבין שבסופו של דבר, א', זה חשוב גם לציין, זה גם אחד מהסיכונים בהשקעות בוויסקי, אתה יודע, שאין דבר כזה עולם מהשקעות בלי סיכונים,
כמובן.
ואם הייתי אומר לך שהשקעות בוויסקי זה נטול סיכון, הייתי מצפה שתחזלש פה את הפודקאסט הזה מיד. אז צריך להבין שאנחנו משקיעים בוויסקי, אנחנו משקיעים בנכס פיזי, זה נכס שהוא לא שכיר. מה זאת אומרת לא שכיר? זה לא עכשיו מניה שאם אנחנו רוצים למכור, אנחנו לוחצים על סל, מרקט, ומעכשיו לעכשיו, שנייה וחצי, אנחנו רואים את הכסף בחשבון. תלוי בווליום ובסחירות של המניה, כמובן, אבל באופן די מיידי, נקרא לזה ככה. שאנחנו משקיעים בחבית וויסקי, זה כמו, נשווה את זה לקנות דירה מהבחינה הזאת. כשאנחנו רוצים למכור, אנחנו צריכים למצוא קונה, להיסגר על עסקה, להיסגר על מחיר, לסגור עסקה ולמכור את הנכס. אני יכול להגיד לך שבדרך כלל מדובר, ולפי הניסיון שלנו בעולם הזה, ולפי מחירות שאנחנו חווינו, ומה שאנחנו רואים שקורה בשוק, בדרך כלל מדובר על סדר גודל של כמה שבועות למכור את הנכס. שגם באופן יחסי, זה יחסית מהיר. אבל צריך להבין שההשקעה בוויסקי זה לא עם הכסף שאנחנו צריכים למכולת. ואם מישהו הוא חושב שהוא יצטרך את הכסף הזה כאן ועכשיו, אז כנראה זה לא השקעה בשבילו. צריך להבין שההשקעה בוויסקי זה השקעה שאנחנו שמים את הכסף עכשיו לכמה שנים טובות. זה לא כסף שאנחנו נצטרך לכאן ועכשיו. זה לא כסף שאנחנו נהיה לחוצים אם לא יהיה לנו אותו. זה משהו שאנחנו שמים רגע בצד, כמו שאמרנו, בנכס פיזי, חסר קורלציה וכן הלאה וכן הלאה. נותנים לו לשבת כמה שנים, לצבור ערך, ואז עוד כמה שנים אנחנו נמכור אותו. אז כן, בדרך כלל כמה שבועות, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, כמובן שזה הכל לפי תנאי השוק.
בואו ניגש לסיכונים. מהם הסיכונים בהשקעה הזאת?
אין בעיה, זהו, נתתי פה כבר בכמה נגיעות, סיכונים, מה הסיכונים. אז בואו באמת נסדר אותם לפי הסדר. קודם כל, הסיכון שהוא לפי דעתי הכי, אמור להיות הכי obvious והכי מובן מאליו, אבל גם חשוב לציין אותו, זה סיכון של השקעה במתח, שאנחנו חווים אותו בעצם בכל השקעה שאנחנו עושים שהיא לא שקלית. זאת אומרת, בין אם זה מניות בבורסה האמריקאית, בין אם זה נדלן באירופה או בארצות הברית, אנחנו חווים את הסיכון הזה. כשאנחנו משקיעים בוויסקי, אנחנו משקיעים בלירה סטרלינג, אז אנחנו חשופים ללירה סטרלינג. מה הכוונה? אם אנחנו השקענו בחבית וויסקי, ונתנו לזה להתיישן כמה שנים, ובאמת הייתה עליית ערך מאוד מאוד יפה בחבית וויסקי, בפאונדים, בלירה סטרלינג, אבל הלירה סטרלינג לעומת השקל צנח, זה יכול לפגוע לנו מאוד בשווי של הנכס. ולהפך, אם הלירה סטרלינג לעומת השקל עלה, זה יכול מאוד לעזור לנו בעליית ערך של הנכס, בהשקעה שקלית. וזה איזשהו סיכון שאנחנו קובעים בכל השקעה שהיא, כמו שאמרתי, שהיא לא שקלית. וחשוב להבין ולהכיר שאנחנו חשופים פה למטבע נוסף, וזה הלירה סטרלינג. אז זה היה סיכון ראשון, סיכון של בעצם של מתח. סיכון שני זה כמו שדיברנו קודם, סיכון של סחירות, ופירטתי על זה מקודם, אז אני לא, אתה יודע, אחפור על זה שוב פעם, אני רק אגיד שאנחנו משקיעים פה בנכס פיזי, זה נכס שהוא לא סחיר, זה לא למכור מעכשיו לעכשיו את הנכס, זה לא כסף שאנחנו צריכים מהיום למחר בשביל לבצע את ההשקעה הזאת, וזה משהו שחשוב, וחשוב שכל המשקיעים שלנו יודעים ומבינים, שזה לא הכסף שאנחנו צריכים למכולת. סיכון נוסף שיש לנו בעולם של וויסקי, זה בעצם המושג שהוא נקרא Angel's Share. Angel Share, בתרגום לעברית, נתח מלאכים. מה זה אומר? וויסקי בעצם מתיישן בחביות עץ, למי שלא הכיר או לא ידע, אז וויסקי מתיישן בחביות עץ, בסקוטלנד, לצורך העניין אנחנו מתעסקים, אני כל מדבר על סקוטלנד, אנחנו מתעסקים בוויסקי סקוטי סינגל מלט בעיקר. אז חביות עץ זה לא איזה מכל שהוא אטום הרמטית. יש שם בעצם זרימה של חמצן שיוצא ונכנס מהחבית, וזה בעצם מה שמאפשר את תהליך ההתיישנות בוויסקי. עכשיו, מתוך הזרימה של החמצן הזה, יש בעצם עידוי טבעי שיש בחבית. יש לנו אחוז מסוים שכל שנה מתאדה מהחבית. בוויסקי סקוטי, בגלל שסקוטלנד מדינה קרה, אנחנו מסתכלים על ממוצע של עידוי של 2% לשנה מתחולת החבית. עכשיו, אם לרגע נשווה את זה לארץ, עם האקלים הישראלי מזרח תיכוני, אנחנו מסתכלים על עידוי ממוצע של בין 8% ל-15% בשנה. ויש מקומות בארץ שזה גם 20% ו-30% בשנה, שזה מאוד מאוד משמעותי. אבל בסקוטלנד אנחנו מסתכלים על 2% בשנה שמתאדה מתחולת החבית, ואם חלילה יש איזשהו קיץ שהוא יותר חם, או החבית ממוקמת במחסנים באזורים מסוימים, אנחנו יכולים לחוות איזשהו עידוי מוגבר, וזה יפגע בעליית הערך של הנכס שלנו. אז זה איזשהו סיכון שני שאנחנו צריכים להבין ולהכיר. סיכון שלישי, אני לא מדבר פה על נזק פיזי, למרות שאנחנו מדברים פה על נכס פיזי, אני לא מדבר על נזק פיזי, למה? הסיבה היא מאוד פשוטה, כי יש לנו ביטוח על הנכס, יש לנו ביטוח על החביות שמבטח אותנו בעצם מכל נזק פיזי, שריפות, גנבות, נשבר, כל דבר כזה, אז אנחנו לא מדברים על זה, כי בעצם הביטוח מבטח אותנו מפני הדבר
שזה
הזה.
משהו שנכלל בתוך ההשקעה, או שזה תשלום חודשי, או
לא,
משהו?
זה תשלום שנתי שהמשקיעים משלמים בנוסף, בעלות די מינורית, בדרך כלל כמה עשרות פאונדים בשנה, אז אני לא מגדיר את זה בסיכונים, כי אנחנו בעצם מכסים את עצמנו ומגדרים את עצמנו מפני הסיכון הזה. כמובן שאם אתה לא לוקח ביטוח, אז זה איזשהו סיכון שאתה חשוף אליו. מבחינתי, מבחינת המשקיע, זה no brainer, ואין היגיון לא לקחת ביטוח. אבל סיכון נוסף שיש לנו זה בעצם נזילות, ואני לא מדבר איתך עכשיו על שלנו חור בחבית, אלא דליפה מאוד מאוד עדינה, מאוד קלה, שלא ניתן לראות אותה, ואז מבחינת חברות הביטוח זה יכול להתבטא כעידוי. אני יכול להגיד שזה משהו שהוא גם מאוד נדיר, וגם חלק מהעבודות של המחסנים, זה כל היום להיות במעקב אחר החביות, ולחפש נזילות, במידה ויש כזה מחליפים חבית. אבל זה כן איזשהו סיכון שצריך לקחת. וכמובן, הסיכון הכי משמעותי שיש פה בהשקעה, זה ידע בשוק הזה. וזה אני חושב שסיכון שהוא קיים בכל השקעה. ומה הכוונה שלי בידע בשוק? רוב המשקיעים היום, יש כל מיני שמות לזה, נקרא לזה לתוך העניין הטיפשים, הם לא יודעים בשוק הוויסקי, הם לא יודעים מה לקנות וכמה לשלם עליו. וזה בעצם המשחקיות הכי גדולה בעולם הזה. הם לדעת איזה נכס לקנות, איזה חבית לקנות, באיזה גודל, מאיזה מותג, באיזה חוזק חבית, באיזה אחוזי אלכוהול, ולדעת כמה לשלם עליו. וזה באמת השתי נקודות הכי קריטיות פה בהשקעה. איך אנחנו בעצם מנטרלים את הסיכון הזה אצל המשקיע, זה בכך שהמודל שלנו הוא מבוסס על דמי הצלחה. זאת אומרת שהרווח שלנו הוא בסוף הוא נגזרת מתוך הרווח של המשקיע. אז אנחנו בעצם, אתה יודע, בעלי אינטרס משותף מאוד 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 חזק להרוויח ביחד עם המשקיע ולדאוג שהמשקיע קונה את הנכס הנכון במחיר הנכון. כי במידה הוא לא יעשה את זה, הוא לא ירוויח, אנחנו לא נרוויח ואף אחד פה לא יצא מרוצה. וכמובן שאנחנו לא פה לשם שמיים, אז בעצם המודל שלנו מכריח אותנו למצוא את הנכס הנכון במחיר הנכון. וזה באמת המשחקיות הכי גדולה פה. ודבר אחרון שכן חשוב לי להגיד, זה לא בדיוק סיכון, זה יותר איזשהו מקום שבו רוב המשקיעים טועים, זה סבלנות. אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים כאן ועכשיו, וטוב, בוא תראה לי מה החודש הבא, מה החבית יכולה לעשות לי, והמקסימום שאני מוכן לחכות שנה. וזה איזשהו נקודה, שהעולם של השקעות בוויסקי הוא לא מיועד לאנשים שהם חסרי סבלנות. הוא מיועד לאנשים שמוכנים לשבת על הנכס, לתת לו להתיישן כמה שנים טובות, הייתי אומר מינימום של מינימום של השקעה, בין 3 ל-5 שנים מינימום זמן של השקעה, כמובן יכול להיות גם יותר. אז מי שאין לו את הסבלנות הזאת, כנראה שהעולם הזה לא בשבילו, וזה בסדר גמור. יש משקיעים בכל מיני כובעים ובכל מיני צרכים כאלה ואחרים.
איך אני יכול לעקוב אחרי השווי של החבית שלי עם השנים?
אוקיי, אז בגלל שאין איזושהי בורסה לחביות וויסקי, מה שאנחנו עושים זה בעצם מדי שנה אנחנו מספקים דוחות שנתיים של עליית ערך לפי שווי שוק. זאת אומרת, אנחנו מקיימים ביחד עם גופים מורשים מטעם רשות המיסים בבריטניה איזשהן הערכות שווי לפי שווי שוק. זאת אומרת, אם נרצה למכור עכשיו לפי כמה נמכור את החבית, ואת הדוחות האלה אנחנו בעצם מספקים פעם בשנה עבור קהל המשקיעים שלנו, ואז יש להם איזושהי אינדיקציה למה הערך של הנכס היום לפי השווי שוק ואיזה עליית ערך חווינו בשנה שעברה.
עכשיו נגיד הגענו למצב שאני משקיע כמה שנים, נגיד עבור 5 שנים. עכשיו יש לי שתי אופציות לפי מה שהבנתי, או למכור את החבית, נכון? או לבקבק
נכון.
מה שנוצר ולמכור את זה, נכון?
נכון מאוד, ברמה עקרונית אתה יכול או למכור את החבית as is, שעכשיו נקודה שחשוב לציין, שנכון דיברנו על האנג'לס שר, על נתח מלאכים מקודם, אז בגלל האנג'ל שר, מבחינת ממשל בריטניה, וויסקי נחשב נכס מדלדל, depleting asset. מה זה אומר? זה אומר שאין מיסוי על חביות וויסקי בבריטניה בכלל. זאת אומרת, קנית החבית, מחרת החבית, אין מיסוי בכלל על החבית. יש מיסוי רק כאשר אתה בוחר לבקבק את החבית. ברגע שאתה מבקבק את החבית, בעצם מפסיק תהליך האישון, ורק אז הם ממסים את החבית. אז יש לך אופציה או למכור את החבית as is, שזה בדרך כלל הרבה יותר קל, הרבה פחות התעסקות. אתה יודע, קצת הכסף, אתה מקבל את הכסף חזרה. צד שני, זה לבקבק את החביות, להביא את הבקבוקים לארץ ולמכור. כן, אני אגיד שבבקבוק, ושאתה מוכר את זה פר בקבוק, מן הסתם יש שם יותר רווח, כשאתה מסתכל על זה ככלל. כן, יש פה יותר הוצאות, בדיוק, יש פה יותר הוצאות, ויש פה גם התעסקות, אתה צריך למכור עכשיו 350, 400, 500, 600 בקבוקים, זה יכול לקחת זמן ומאמה. אנחנו לרוב לא נמכור את הבקבוקים, נמכור את החבית as is. אני כן אגיד שאנחנו היום, עכשיו באיזשהו תהליך, כן לבקבק חבית אחת שלנו, שלי בעצם, גם בתור איזשהו משהו, בקטע יותר נקרא לזה מגניב ושיווקי, שיהיה לנו בסדרת בקבוקים משלנו, אבל רוב המשקיעים שלנו יחליטו לרוב לקרוא את החבית as is ולא עכשיו להתעסק, למרות שיש רווח אקסטרה בפריטים.
דיברת איתי על מיסוי בבריטניה, שעל בגלל שיש את האנג'לס שייר, אז אין מיסוי על החביות, אבל מה קורה בארץ?
אוקיי, אז מבחינת מיסוי בארץ, כמובן, שחשוב לציין שעל כל משקיע יש ומומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מיסוי מטעמו, כל אחד יש לו את המצב המיסוי האישי שלו, ואנחנו לא יועצי מס. אני כן יכול להגיד שלפי מה שאנחנו מכירים מלקוחות שלנו והמשקיעים שלנו קיימים, בדרך כלל מדובר על מס רווחי הון, 25%, כמו פחות או יותר כל השקעה שנעשה, כמו בדיוק השקעות בשוק ההון וכל דבר כזה.
אוקיי, אז אני אשאל את השאלה בין האחרונות שלנו, של למה אני אבחר במאי וויסקי?
הבנתי.
ולא אלך למתחרים.
האמת שזו שאלה מעולה. זו שאלה מעולה.
למרות שאני לא חושב שיש מתחרים.
שיש עוד חברות שעושות עם מה שאנחנו עושים בעולם, כמו שאמרנו, אנחנו לא המצאנו את הוויסקי, לא המצאנו את עולם ההשקעות בוויסקי, אנחנו מנגישים את זה לציבור הישראלי. ומה היתרון שלנו? היתרון שלנו הכי משמעותי, זה במודל העסקי שלנו. ואני אסביר את זה. מה שאנחנו עושים פה בעצם, שמשקיע מגיע אלינו ומחליט להשקיע איתנו בחבית, אנחנו בעצם שותפים בנכס. היום שאתה משקיע ויש לך קופת גמל דרך, לא יודע מה, כלל, אלצ'ולה, whatever, תפסיד, תרוויח, whatever, הם יקבלו את הדמי ניהול שלהם, הם יקבלו את האחוז שהם גובים, ככה או ככה, לא משנה מה קורה. תסחר עצמאית בבורסה, זה כבר עליך, תרוויח, תפסיד, עדיין יהיה לך את העמלות שאתה צריך לשלם. אצלנו, אנחנו מרוויחים ביחד עם המשקיע. נקעתי בזה איזושהי נקודה מסוימת, אבל חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת. בעצם מה שזה אומר, זה לנו אין זכות קיום אם המשקיע לא מרוויח. אנחנו מרוויח איתו ביחד בסוף באיזשהו אחוז מסוים מתוך הרווח שלו, ואנחנו נגבה את אותו אחוז מסוים, רק אם הוא עשה מעל 6% לשנה תשואה שנתית ממוצעת. וזה איזשהו משהו שהוא סופר עוצמתי. כי בעצם אנחנו באים פה ואומרים, אנחנו מרוויח, לא רק שאנחנו מרוויח רק ביחד איתך, אלא רק אם אתה תרוויח מספיק. אנחנו קוראים לזה דמי הצלחה, כי זה רק אם אתה תצליח, אנחנו נצליח. ואם אתה לא עושה מעל איזשהו אחוז, מעל ה-6% שנתי מסוים הזה, אנחנו לא גובים את דמי הצלחה שלנו בכלל. והמודל העסקי הזה, הוא בונה פה איזושהי מערכת יחסים, שאנחנו מחויבים להצלחה של המשקיע. ואנחנו בעצם תלויים בזה, וזה משהו שהוא סופר חזק ומבדל אותנו מכל, הייתי אומר, גוף אחר בעולם.
איזה טיפים היית יכול להביא לאנשים שעכשיו מתעניינים בהשקעה כזאת ואומרים, וואו, חידשתם לי?
אוקיי, אז טיפים ודברים שהייתי באמת ממליץ לאנשים שהם מתעניינים בהשקעה בוויסק, קודם כל, תעשו מחקר עצמאי. אני לא מאמין בלהשקיע בשום תחום שאנחנו, אין לנו שום מושג בו, כמובן, צריך להבין, אתה גם לא צריך להיות מומחה על סדר גודל עולמי, וזה אנחנו נמצאים פה, כמו שאם אתה משקיע בנדלן בחול דרך איזושהי חברה מסוימת, או אתה משקיע במניות דרך קופות גמל, זה כי אתה לוקח בחשבון שיש אנשים ויש גופים שמבינים יותר ממך בעולם הזה. אבל כן חשוב להיות מודע לעולם הזה, וכן חשוב לעשות את המחקר העצמאי ולהכיר את היתרונות ואת החסרונות שלו, כמו בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו לא רוצים להשקיע בלי אפס ידע ובלי שום מושג. זה דבר ראשון. מעבר לזה, טיפים שהייתי ממליץ, הכסף שאנחנו מחפשים להשקיע בעולם הזה, וככה בחשבון, לא הייתי אומר לאנשים לשים 100% מתיק ההשקעות שלהם בוויסקי, לא הייתי אומר לאנשים לשים 100% מתיק ההשקעות שלהם בשום תחום, לצורך העניין, בשום סקטור אחד ספציפי. אבל כן הייתי ממליץ לאנשים לבוא ולגוון את תיק ההשקעות שלהם, 5-10% מתיק ההשקעות שלהם בנכס פיזי חסר קורלציה לשווקים אחרים, שהוא גם מבוטח ומראה להיות ערך מאוד יציבות כבר עשרות שנים, כן, זה כיוון שלטעמי הוא נכון, אבל הכסף שאנחנו שמים פה זה לא כסף שאנחנו צריכים לכאן ועכשיו, אני חוזר ואומר את זה. זה משהו שאנחנו מוכנים להיות מאוד מאוד סבלניים איתו, אפילו מבחינה תודעתית, שהכסף שאנחנו שמים על החבית, הוא צריך להיות סוג של שגר ושכח לכמה שנים הקרובות. ולא איזה משהו שאנחנו כל יום הולכים לבדוק, יש לנו משקיעים שכל שבוע שולחים מה קורה עם החבית שלי, מה קורה עם החבית שלי. קנית את החבית לפני שבועיים, לא קורה איתה הרבה, אני מבטיח לך, זה יושבת בסקוטלנד בדיוק באותו מקום ולא הרבה השתנה מה. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון, שאנחנו צריכים להיות סופר סבלניים, לעשות איזשהו מחקר מקדים כמו בכל השקעה, ודבר נוסף, בין אם מחליטים ללכת עם החברה שלנו, עם מי וויסקי או עם איזשהו גוף אחר בעולם, צריך להבין טוב מאוד מה הגוף מרוויח, ולהבין שאנחנו עושים את זה דרך מישהו שאנחנו יודעים שאנחנו בידיים טובות. ומה הנקודה פה? אם לצורך העניין אני מרוויח כשהמשקיע קונה את החבית, אז מבחינת האינטרס שלי, לא מעניין אותי מה הוא קנה, מה הרווח הפוטנציאלי שהוא יכול לעשות, אם זה השקעה טובה, אם זה לא השקעה טובה. אותי מעניין שהוא קנה, ואם נרצה להשוות את זה, אנחנו יכולים להשוות את זה אולי לעולם של תיווך נדל"ן. בעולם של תיווך נדל"ן, מה שמעניין לרוב את המתווך זה לעשות עסקה. לא מעניין אותו אם בסוף מי שקנה את הדירה יראה על הרווח יפה, כי זה כבר לא בעיה שלו. וחשוב להבין שאם מישהו מחפש להיכנס לעולם הזה, שהוא ידע שהוא בידיים טובות, והוא ידע שמי שעומד מאחוריו, שיש לו אמא ואבא, ומי שעומד מאחוריו דואג לכל האינטרסים שלו, של המשקיע, ולא דווקא לאינטרסים הספציפיים של החברה או של לייצר הרווח. וזה נקודה שהיא סופר קריטית.
כמה זמן לוקח כל התהליך, נגיד, מהרגע שהחלטתי עד הרגע שאני בעלים של חבית?
אז אני יכול להגיד שיש ווליום בשוק. זאת אומרת שאנחנו באמת מקבלים די שבוע רשימות של מאות חביות, שמתוכם אנחנו בוחרים בפינצטה עבור המשקיעים שלנו, אחרי איזושהי אנליזה וסקירת חבית שאנחנו עושים, מפרקים את החבית לרמת המחיר לליטר, אחוזי אלכוהול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני יכול להגיד שבדרך כלל מדובר בסדר גודל של שבוע-שבועיים, מהרגע המשקיע החליט שהוא רוצה להתקדם, יש פה עניין של גם קצת בירוקרטיה, מסמכים למלא, חתימות, בסופו של דבר אנחנו קונים פה נכס פיזי בחו"ל, בסקוטלנד, אז כן יש איזשהו צד בירוקרטי, בדרך כלל בין שבוע לשבועיים, כמובן, תלוי במשקיע עצמו.
תרצה להוסיף עוד משהו לאנשים שמאזינים לסרטון הזה ומעוניינים, או פעם ראשונה שומעים על הנושא הזה?
כן, אני רוצה קצת, אתה יודע, לא יצא לנו קצת לדבר על זה, על שוק הוויסקי העולמי. כן, שאנשים יבינו רגע מה קורה בשוק הוויסקי העולמי. אז אנחנו עכשיו באיזושהי מגמה מאוד 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 מעניינת. והמגמה הזאת צריך להבין רגע מה קורה בשוק הוויסקי, וצריך להבין לפני זה שהייצור של וויסקי סקוטי הוא מוגבל. ולמה מוגבל? אתה אומר, טוב, בטח אפשר לייצר וויסקי כמה שאנחנו רוצים, אז זה לא בדיוק עובד ככה. וויסקי מייצרים משלושה חומרי גלם עיקריים. אנחנו מדברים על מים, שעורה ושמרים. עכשיו, הסורה והשמרים הסקוטים לרוב מייבים מדינות שונות בעולם, אבל כל הסוד הקסם שמייחד את הוויסקי הסקוטי זה בעצם המים. עכשיו, המים האלה זה מים שהם שואבים ממעיינות טבעיים ומאגרי מים טבעיים בסקוטלנד. שכל מזקקה התמקמה על איזשהו מאגר מים טבעי. אם נסתכל על מזקקת, לצורך העניין, גלן ליבט. אז גלן בגיילית, שזה השפה הסקוטית, זה עמק. עמק הליבט, גלן פידיך, עמק האיילים, פידיך זה האיילים. לוח לומונד, לוח זה אגם, אגם לומונד. כל מזקקה התיישבה על איזשהו נהר, איזשהו מאגר מים כזה או אחר, והן שואבות מים מאותם נהרות. עכשיו, לצורך העניין, בשביל שתבין, לייצר 1,000 ליטר של וויסקי, צריך בדרך כלל 10,000 ליטר של מים. זאת אומרת, היחס הוא בדרך כלל 1 ל-10 ליטר מים לליטר וויסקי. עכשיו, צריך להבין, מזקקות קטנות מייצרות סדר גודל של מזקקות קטנות מאוד מייצרות מיליון ליטר וויסקי בשנה, מאוד מאוד קטנות, זאת אומרת 10 מיליון ליטר מים בשנה. מזקקות גדולות מייצרות מיליונים רבים של ליטרים של וויסקי בשנה, שזה פי 10 מיליונים של מים בשנה. זאת אומרת, דרוש כמויות אדירות של מים בשביל לייצר וויסקי. ומה שקרה זה בעצם רשות הטבע והגנים הגיעה עם איזושהי רגולציה, הגבלה, על כמה מים אפשר לשאוב מאותם מעיינות טבעיים, כמו שיש לנו בארץ את הקו האדום בכנרת והקו השחור. אז כמו שבארץ אנחנו התפלנו מים ועכשיו אנחנו כבר אין לנו את הבעיה הזאת של הקו האדום והקו השחור, אז שם יש הגבלה. יש הגבלה על כמה מים אפשר לשאוב, ומתוך כך יש הגבלה טבעית על כמה וויסקי אפשר לייצר. אז יש לנו, קודם כל יש לנו היצע מוגבל, לא משנה איך שלא נרצה להפוך את זה, יש לנו הגבלה על כמה וויסקי אפשר לייצר. מצד שני, אנחנו רואים ב-15-20 שנה האחרונות מגמה מאוד מאוד חיובית של צמיחה בביקוש לוויסקי, בעיקר בשווקי המזרח, וזה אני מדבר על השוק הסיני והשוק ההודי, שכמו שאתה יכול להבין לבד, מדובר בשני שווקים לא קטנים בכלל. עכשיו, מה שקורה בסין ובהודו ב-15-20 שנה האחרונות, זה מגמה של התעשרות, מגמה של התעבות של מעמד הביניים, יש שם יותר אנשים עם כסף, מדובר בשני תרבויות שמאוד מאוד מאוד מעריכות אלכוהול ומאוד מעריכות וויסקי, וגם אם יש לך שם העלייה של אחוזים בודדים במעמד הביניים, צריך להבין, מדובר פה על עשרות מיליונים של אנשים. זה כל שוק ההודי זה 1.5 מיליארד בני אדם, וגם השוק הסיני. אתה צריך להבין, מדובר בכמויות אדירות של אנשים שפתאום צורכים יותר ויותר וויסקי, ולכן יש לנו עלייה בביקוש. זה איזושהי מגמה כללית שאנחנו חווים בעולם הוויסקי, זה מצד אחד. בנוסף, צריך להבין שהיום, בימים אלו נחתם הסכם סחר חופשי בין הודו לבריטניה. עכשיו, מה זה ההסכם סחר חופשי הזה? בעצם בריטניה הולכת לתת להודו ויזות עבודה, אשרות עבודה שהודים יוכלו לעבוד בבריטניה, ומצד שני, עוד יותר תיתן לבריטניה הורדה של מכסים ומיסים בייצוא לתוך הודו. עכשיו צריך להבין, אם נסתכל על הסקטור של המזון בבריטניה, וויסקי מהווה כ-30% מסקטור המזון בבריטניה. בריטניה מתכוון ל-United Kingdom, הממלכה המאוחדת שסקוטלנד חלק ממנה. אז וויסקי מהווה 30% מסקטור המזון בבריטניה, אתה מוריד מכסים בייצוא ויבוא בין שתי המדינות, בעצם אתה מוריד מחיר אצל הצרכן הסופי, הכסף שלנו יכול לקנות יותר, אנחנו קונים יותר, זה הטבע האנושי. ומה שאנחנו מעריכים, וזה לא רק אני ערן מעריך, זה באמת ענקי התעשייה של הוויסקי הסקוטי, ששוק הוויסקי הסקוטי הולך בחמש עד עשר שנים הקרובות להכפיל את עצמו בגודל, שזה די מטורף. שוק הוויסקי הסקוטי הוא שוק יחסית קטן, הוא שוק של 6.3 מיליארד פאונד בשנה, ובאמת הערכות שהוא הולך להכפיל את עצמו בגודל בחמש עד עשר שנים הקרובות, שהחתימת הסכם סחר חופשי הזה הוא איזשהו יריית פתיחה בשינוי הדרסטי הזה, ובאמת בצמיחה המטורפת בביקושים שאנחנו כבר עכשיו רואים. וזה בעצם איזושהי מגמה מאוד 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 חיובית שאנחנו באמת רואים בעולם הזה. מעבר לעובדה שהיום אנחנו יכולים לראות שמזקקות נפתחות בכל מדינה בעולם, פעם וויסקי היה מוכר רק בסקוטלנד, אירלנד, ארצות הברית וקנדה, ובאמת בחמישים שנה האחרונות גם יפן, אבל היום יש לנו וויסקי ישראלי, יש לנו וויסקי שוודי, יש לנו וויסקי אפריקאי, הודי, טיוואני, באמת יש לנו וויסקי מכל מדינה בעולם, וזה איזשהו משקה שנהיה יותר ויותר מיינסטרים, ואנחנו יכולים לראות את זה אפילו, וזו נקודה סופר מעניינת, בגילאים של בקבוקים, ומה הכוונה? כולנו מכירים בקבוקים שהם 12, 15, 18, 21 וכן הלאה וכן הלאה, וזה משהו שגם אם אתה לא איזה חובב וויסקי גדול, זה משהו שאנחנו מכירים. היום מזקקות התחילו לבקבק יותר ויותר בקבוקים בלי גיל. ואם אתם לא חייבים להאמין לי, אתם מוזמנים ללכת עכשיו לכל חנות אלכוהול בארץ ובעולם, תפתחו את האתר של הטורקי ואתם תראו המון המון בקבוקים שלא רשום עליהם גיל. ולמה זה? כי המזקקות פשוט לא עומדות בביקושים. הן לא עומדות בביקושים, אז הן מתחילות לבקבק חביות בגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת אפילו לפני גיל 10, והמזקקות האלה מוצאות איזשהו שם שיווקי לבקבוק, ואין עליו ביטוי גיל. עכשיו מה הסיבה? כמו שאמרתי, המזקקות לא עומדות בביקושים, התחילות לבקבק בגיל הרבה יותר צעיר, ומה שהופך חביות ובקבוקים עם גיל להיות הרבה יותר נדירות. וזה איזשהו נקודת בונוס סופר חזקה לנו, כי אנחנו מחזיקים את החביות, שאם אנחנו קונים אותן כבר היום בגיל 10, או קונים אותן בגיל 5 או בגיל 0, אנחנו נרצה להחזיק אותן עד לגיל שכבר, לגיל יש פקטור, זה גיל 15, גיל 18, גיל 12, איזשהו משהו כזה שהחבית נהיית הרבה יותר נדירה, זה הרבה יותר אטרקטיבית למכירה.
תרצה להוסיף עוד משהו לקהל שמאזין לנו?
באמת מי שמעניין אותו עולם הוויסקי להשקעה, צריך להבין, כמו שאמרנו, זה עולם השקעות לטווח ארוך, עולם אלטרנטיבי, אופציה מדהימה לטעמי לגוון את ההשקעות שלנו ובעצם לפזר את הסיכונים שאנחנו לוקחים. ואם אנחנו משקיעים אנחנו לא באים להחליף את הנדל"ן ולא באים להחליף את המניות, אנחנו לא יכולים גם, אנחנו לא רוצים גם, אנחנו באים להיות עוד איזושהי אופציה לגוון את התיק. ואם אתה מושקע היום בנדל"ן ומושקע במניות ומושקע בכל מיני תחומים כאלה ואחרים, שוק הוויסקי להשקעה יכול להיות עוד אופציה לגוון את תיק ההשקעות שלך בנכס חסר קורלציה, ובעצם לפזר את הסיכונים שאנחנו לוקחים בעולם המניות או קריפטו או whatever, ובעצם להשקיע בוויסקי בשביל פיזור סיכונים. ומי שבאמת רוצה לקבל מידע, רוצה להבין קצת איך זה באמת עובד יותר לעומק ולהגיע לפגישה עם מנהלי תיקים שלנו או איתי אפילו, הוא באמת מוזמן להיכנס לאתר ולהשאיר פרטים, להגיד שהוא הגיע דרך איגור בסקין, ובאמת יש גם איזושהי הטבה שאני רוצה לתת לקהל המאזינים שלך איגור, בדמי ניהול, למי שבאמת מגיע דרך הפודקאסט של הביצה הפיננסית, קבל איזושהי הטבה בדמי ניהול מאיתנו, בתור איזשהו באמת מתנה מאיתנו לקהל המאזינים שלך.
מעולה, אז ערן לוין, מייסד ומנכ״ל מיי וויסקי, אם יש לכם שאלות, הערות, בקשות, אתם מוזמנים לכתוב לנו למטה בתגובות, אני אשאיר לינק לאתר כדי שתוכלו ליצור קשר עם ערן והחבר'ה שלו. אם יש לכם דברים נוספים שתרצו לשאול, אתם מוזמנים לכתוב בכל רשת חברתית, אנחנו נגיב לכם. תודה רבה על ההזנה, תודה רבה שהתארחת, אנחנו נתראה
בפרקים נוספים. תודה לך ותודה לכם, והיה כיף גדול.